לכולם וברוכים הבאים לחושבים טוב, פודקאסט שבו אנחנו חושבים טוב על איך אנחנו חיים וחיות את חיינו, איך אנחנו יכולות להכניס יותר משמעות, יכולים להפוך את הדברים החשובים בחיים שלנו לכאלה שאנחנו אקטיביים בהם ועומדים מאחוריהם. ובהקשר הזה אנחנו צוללים היום לתוך אחת המשימות הכי חשובות בחיים שלנו, וזוהי ההורות שלנו. אנחנו צוללים בתוך הפרק הזה מתוך תחושה שיש אותה, אני מאמינה, להרבה אמהות והרבה אבות, להרבה הורים, שיש איזה פער בין איך שאני רואה את הרעיון של הורות, איך שראיתי אותו לפני שהפכתי לאימא או לאבא, איך שאני, אני חושבת שאולי עוד רגע אני שם, אם אני כבר, אם אני עוד רגע זה מגיע, אני הולכת להיות ההורה הזה, לבין מה שקורה ביום יום, שלפעמים מרגיש נורא מאכזב ונורא מקום כזה שלא ככה רציתי את זה. ולפעמים זה מלווה בכל מיני תחושות של הנה אני שורטת את הילד שלי, הנה המימון לטיפול שהוא הולך לקבל. והמטרה שלי בפרק הזה זה שאנחנו ננסה לייצר איזושהי קוהרנטיות בין איך שאני רואה את ההורות שלי לבין איך שאני חיה את ההורות שלי. ולשם כך הזמנתי את לא אחרת מאשר אפרת לקט.
היי!
אפרת לקט, אמא מאמנת, יש לך תכנים מהממים על הורות, ספר מאוד מאוד פרקטי ומאוד משמעותי, עמוד אינסטגרם שבאמת מגדיר מחדש מהו אינסטגרם, אם בדרך כלל זה כזה, כן, אם בדרך כלל אינסטגרם זה כזה כלבים עם רקע ורוד וציטוט שאין מאחוריו עוד משהו, אז
וקוד קופון.
וקוד קופון, כן. קוד קופון, ופילטר. אז אצלך זה באמת מרגיש כמו כזה להיכנס לבית ספר, כשאת,
וואי.
כן, יש המון המון מידע באמת משמעותי וחיוני ומושקע, וזה באמת מרגיש כמו מעיין נובע. אז
זה כיף שאת רואה את זה.
אני רואה את זה.
את ההשקעה.
אני רואה את זה.
זה כיף
מאוד. אני חושבת שאני לא היחידה שרואה את זה.
אני מקווה.
כן.
זה כיף, זה כיף.
אז כיף שאת כאן בעוד פרק, היה לנו פרק מזמן, 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 פרק 29, על איך לשבח ולהחמיא בצורה שהיא באמת מועילה. והיום אנחנו בפרק על איך להיות ההורה שהייתי רוצה, או רוצה להיות. איפה אנחנו רואים את הפער הזה, הרבה פעמים, בין ההורות שלי לבין מה שקורה בפועל, ואיך אנחנו יודעים שיש פער כזה?
לא סתם הסלוגן שלי זה להיות ההורה שאתה רוצה להיות, שרצית להיות, כי יש...
זה קטע שקראתי ככה לפרק.
ראית?
תריך למצאתי את זה.
מעניין. אני חושבת שבכל מקום שמצאתי את עצמי אומרת, יו, אמרתי משהו שבחיים לא חשבתי שאני אומר, או עשיתי משהו שבחיים לא חשבתי שאני אעשה, או הילדים שלי התנהגו בצורה שהביכה אותי, או ביישה אותי, ולא חשבתי שבחיים זה יקרה לי, לא באופן חד פעמי. חד פעמי זה בסדר, אבל אם יש משהו עקבי כזה שחורק, אני חושבת ששם זה המקום לברר. אני אגיד לך, לסטיבן קובי יש בספר שלו שיבת העקרונות לאנשים מצליחים במיוחד, יש פרק שמתמקד בהורות, והוא פותח אותו בהזמנה של כולנו. זה קצת קשוח מה שאני אומרת.
אני מוכנה, אני יושבת.
אוקיי, אז
אתם יושבים?
זהו, תשבו. רגע, קחו את זה למקום הזה. הוא מזמין את כולנו ללכת רגע ל-120 שנה, כן, אנחנו... עברנו מן העולם, ועכשיו הילדים שלנו עומדים בלומר עלינו הספד. והוא מזמין אותנו רגע לחשוב, מה היינו רוצים שהילדים יאמרו שם ברגעים האלה, ברגע הזה? שאנחנו כבר לא פה, הם נשארו, מה השארנו אצלם מאיתנו? זה מאוד קשה לחשוב על זה, זה פשוט, ואני לא חושבת שאנחנו עוצרים מספיק ביום יום, בטח לא בלוגיסטיקה של השנים הראשונות של גידול ילדים, נורא קשה לעצור ולחשוב, רגע, מה יישאר שם? מה נשאיר מאחורה?
מה היית רוצה? שהילדים שלך יגידו עליך כשתמותי?
Oh, קודם כל, הייתי רוצה, יש לנו כבר סיכום כזה, יש לי נוט בטלפון.
יש לך צבא?
קודם כל, כן.
וואלה.
ואיפוי okay. כוח מתמשך, okay, ממוצא לכולם.
זה בפרק הבא, כן.
כן. על המצבה שלי, שגם אני יודעת איך היא תראה,
וואו, את כבר...
כן, כן, יש לי נאות.
אתה מוק שם.
כן, כן, יש לי נאות בטלפון.
ארון קבורה מצאת?
לא, לא, זה לא קבורה יהודית.
אז מה, את נשרפת?
לא.
אוקיי.
אבל על המצבה אני רוצה שיהיה כתוב, עשתה את הכי טוב שהיא יכולה. זה מה שאני רוצה שהם יישארו איתו. אני חושבת שאהבת אדם זה משהו שהייתי רוצה להשאיר בילדים שלי, באשר הוא אדם. וזה קשה, כי הכי קשה לאהוב אדם שחושב אחרת ממני, גדל אחרת ממני, שעשה לי משהו שאני לא נעים לי. אז זה מה שהייתי רוצה להשאיר אצלם. הייתי רוצה להשאיר אצלם את המשמעות של לא, זו רק הזמנה לבדוק ביתר סט איך להשיג את הכן.
זה דברים מאוד, מאוד נוגעים. אני גם רוצה לענות על השאלה. אני חושבת שמה ש... כאילו, אני מדמיינת איזושהי אולי תחושה שתעלה להם כשהם יחשבו עליי אחרי שאני אמות, בתקווה גם כשאני אחיה, שקודם כל שיעלה להם חיוך. כלומר, שהם ירגישו שהיה פשוט כזה אוהב ביחד, שהיה אמיתי, וואו. שהיה קרוב. ושעדיין
זה המון דברים
וקרוב, בסדר, אני חזרה.
לא, לא, זה בסדר גמור, אין הגבלה.
כן, אין הגבלה, הוא לא מגביל, אין הגבלה תווים.
לא, לא, ממש לא.
אבל כן, כאילו בא לי שהם כזה יזכרו בי בתחושה של אהבה, שראיתי אותם בעיניים טובות, שתמיד היה להם מקום אצלי.
אני יכולה לקחת את זה גם אליי?
כן, את יכולה.
טוב, אז אימצתי. אוקיי,
וזהו, שתמיד כאילו, המילה תמיד היא בלתי אפשרית, אבל
שמרגישו שאני... לא, בפרספקטיבה של זמן, בזמן הפסד, הם לא הסתכלו על נקודה אחת בזמן שהיית אימא שלהם. הם הסתכלו על איזשהו רצף. מה יישאר שם ברצף? מה קרה יותר פעמים? יותר פעמים הסתכלת עליהם בעיניים טובות? הם יקראו לזה תמיד.
כן, נכון.
הם לא הסתייגו.
שהם הרגישו שראו אותם כמו מי שהם, ואפשרו להם להיות מי שהם.
יאנה שקורצ'ה קורא לזה דמות מיטיבה.
אני רוצה להיות דמות מיטיבה. Sign me up for דמות מיטיבה.
זהו, אז אני מוסיפה גם את זה לסעיף. יש חמישה דברים, אביתר ואלה, אני מקווה שאתם תקשיבו לפרק, כי יש פה סטנדרט שאנחנו בונים, אבל דמות מיטיבה זה אומר מישהי שרואה אותי, דמות שרואה אותי במקום הכי טוב שלי, ושרואה בי יותר טוב אפילו לפעמים ממה שאני מסוגל לראות בעצמי. דמייני שזה מה שהשארנו אצל הילדים שלנו. שהיינו דמות שמסתכלת עליהם בעיניים טובות, כמו שאמרת, אוהבות, ושראתה בהם את מה שהם יכולים להיות, כשהם עוד לא ראו את זה.
כן.
בעצמם, שהם ראויים ושהם...
ולזה יש נגזרות פרקטיות מבחינתי, כלומר, למשל, זה שאני, לא יודע, את הטלפון הראשון, שיש...
לגמרי.
בעיה, או שהם ידעו שאני... לא שופטת אותם, הם יכולים לספר לי גם את החרה שהם עשו.
לא רק זה, וטלפון שקורה משהו טוב. כן. שמישהי הציע לו חברות.
נכון, כלומר שהם ירגישו שאני כתובת. לא רק בגיל 5 או בגיל 2, אלא גם בגיל 50. שהם ירגישו שאני מבינה אותם, כי אני חושבת שיש קשר מאוד עמוק בין אהבה לבין הבנה. כלומר, כשאני מרגישה שהם מבינים אותי, אז אני גם מרגישה שאוהבים אותי. וכשאני אוהבת מישהו, אז אני גם יותר מבינה אותו ורואה אותו.
נכון.
ועכשיו אני חוזרת לחיים עצמם. אנחנו יוצאות מבית הקברות, ויוצאות מההספדים, וחוזרות ליום-יום, ולבוקר והערב, והלהתלבש והלהתארגן, וההתחצפויות, והעומס, והעבודה, וכל מה שיש לי בראש בכל רגע נתון. ואני חושבת שהרבה הורים מרגישים, כאילו, וגם אני לפעמים, שהם לא על המסלול הזה. כאילו, אם את עכשיו עושה כזה copy-paste לעוד כל הימים של מה שקורה עכשיו, כאילו, אתה יודע, כי תמיד הניבוי הכי טוב למה יהיה מחר, זה מה שהיה היום, נכון? אז אם אני עושה copy-paste לזה, אני לא בטוחה שזה ההספד.
זה בדיוק העניין, הוא לא שולח אותנו להספד בשביל הרגע הזה. הוא שולח אותנו להספד כמצפן בשביל שביום-יום, נעבוד שזה יהיה הספד שיהיה כתוב עלינו ב-120. זאת אומרת, אני צריכה היום, לא כל היום, לא בכל הנסיבות, לא בכל המקרים, אבל ברוב הימים שהילדים שלנו הרגישו שהסתכלנו עליהם היום בעיניים טובות, תת אפילו חוצפה. אם תשאלי אותי, אני לא חושבת שילד מתחצף, אני לא חושבת שמישהו מתחצף. ילד נמצא בביטוי עצמי מלא, והפרשנות שלי גורמת לי לחשוב עליו שהוא חצוף, או שהוא דרמה קווין, או שהוא... כל מיני תיוגים כאלה, אז נניח עיניים טובות, איך היית רוצה להסתכל על ילד שהתחצף? בעיניים טובות. בעולם אוטופי, כן. בעולם שזה הספד עלינו.
בעולם אידיאלי של הספדים, הייתי רוצה לראות את הכאב שממנו הוא מדבר באותו רגע, ולהרגיש את הכאב הזה איתו, ולהיות איתו בכאב, ולא באלבון כלפיי, או בכל שרשרת העתיד שאני מדמיינת מאותו רגע שאני אמר משהו.
שאם הוא מדבר ככה, אז איזה מין אדם אני מגדלת, שככה הוא ידבר לאנשים בגסות או באיזה... אבל זה, את מבינה שמספיק שאני אכיר בכאב, אפילו לא אבין את הכאב שהילד... מספיק שאני אתן לזה כותרת אחרת, ובמקום חוצפה אני אקרא לזה ילד שכואב לו משהו, הלב, לאו דווקא, כן? הלב, אני אפילו לא יודעת, אולי אפילו הוא לא יודע. משהו שלא לוקח באופן אישי, לא נעלב מהילד, לא נבהל מהילד. את רצית להיות הטלפון הראשון, רצית שיכירו בזה. הדרך ליצור את זה היא להיות מרחב בטוח. לפעמים כשילד מתפרק ומתחצף, הוא אומר מילים מאוד קשות, ככל שהם יותר גדולים, יש להם ארסנל מילים יותר רחב בשביל להכאיב לנו, ואז הוא רואה איזה מין סלע איתן שמסתכל עליו ואומר, אני מבינה שאולי אתה לא כועס, אולי אתה ממש זועם, או מאוכזב ממני, או כל רגש אחר, ואתה יודע מה? מותר לך להרגיש ככה, זה לא מפרק אותי לחתיכות, זה לא מבהיל אותי, זה לא מעמסה עליי, אני פה כדי לעזור לך להבין, או אפילו לא לעזור לך להבין. כדי להיות איתך בזמן שלך כואב משהו, ואתה מרגיש מספיק בטוח לומר את זה מולי, כי אני לא אתפרק, כי אם אתה תאמר את זה מול העולם, אולי העולם ינדה אותך או יכאיב לך בחזרה יותר חזק. אז תעשה את זה מולי, זה בסדר. וזה לא מין איזה מקום של ביטול עצמי אורי. זה מקום שבאמת רואה, זאת לא חוצפה, זה כאב. איזו פרשנות מקסימה נתת לזה?
כשאני יושבת פה איתך עם הקפה שלי, נשענת
בוודאי.
בלי שאני בתוך הקלחת. אני חושבת שזה בדיוק הפער שקורה לנו, שאנחנו רואים את זה מבחוץ ברגעים שאנחנו לא איתם, אחרי שהם ישנים, אחרי שהם הלכו לגן או לבית ספר, ואנחנו רגע עם עצמנו, ואנחנו מסתכלים על זה ואומרים, שנייה, זה לא מה שרציתי. ואני לאחרונה ממש חווה, כאילו באופן אישי, מין, איך אני אקרא לזה, מין בהירות כזאת, שאני קוראת לה, מה היומן שלי היה מספר עליי? זה השם שנתתי לזה. כאילו אם אני אשאל את היומן שלי, או את היומן המטאפורי שלי, של מה באמת אני עושה רוב הזמן, לאן האנרגיה שלי הולכת, על מה אני חושבת, במה אני משקיעה, איפה היוזמות שלי. כאילו, אם אני רגע מסתכלת על התכלס של החיים, מה הוא יספר על מה באמת חשוב לי? ולא ההפך, מה אני אומרת שחשוב לי, אבל אז המעשים אחרת. וחשבתי על זה לאחרונה בכנות, ואמרתי, אני חושבת שהיומן שלי יגיד שהעבודה שלי היא מאוד 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 חשובה לי, ושהילדים חשובים פחות. וזאת הייתה הבנה כואבת, כי זה לא מה שהייתי רוצה להגיד.
כאילו מה היית רוצה להגיד?
זה לא מה שאני חושבת, אבל אם את מסתכלת תכלס לאן כזה, אני קמה בבוקר, ועל מה אני חושבת שאני קמה בבוקר, אני לא חושבת על... בהכרח על משהו שקשור אליהם. כאילו, אני מן הסתם חושבת...
וזה לא בסדר?
אני מן הסתם חושבת עליהם כל הזמן, אבל כאילו, את יודעת, בעבודה, יש לי כל כך הרבה מטרות, כן? תשאלי אותי מה את רוצה, אני אומרת לך, יש לי ספר שאני עובדת עליו, אני רוצה לעשות ריטריט, ובפודקאסט אני רוצה לעשות ככה, ולמדתי מהפרק הקודם שככה, ואני מאוד, כאילו, העולם הזה הוא חי במטרות, יעדים, מדדים, מחשבות, רפלקציות, ואז אני מסתכלת על ההורות שלי. וזה לא באותה רמה.
אבל הנה, קודם כל, הנחת מטרה. כשאני אומרת, אנחנו לא עוצרים באמת לחשוב על מה שסטיבן קובי הזמין אותנו לחשוב, אז הנה עצרת שנייה להגיד מה המטרה. אני לא חושבת שיש פסול בלחשוב על העבודה. גם אני חושבת על העבודה שלי מאוד. במקרה, העבודה שלי סזורה בחיים של הילדים שלי, אבל הדרך שעשיתי את זה, שהכרחתי את עצמי, זה פשוט הכלים, ואת יכולה לעשות את זה באותה מידה, הכלים... או מה שאני למדתי בתוך כל הפסיכולוגיה חיובית, או כל האזורי מידע שצברתי, ניסיתי להבין איך הם קשורים בילדים שלי. אני אתן לך דוגמה, בסבב הכרת תודה לא התחברתי לכלי הזה, וזה אחד הכלים הכי חזקים, חקר מוקיר, אנחנו יודעות שזה פשוט באמת מפתח.
זה אני דווקא עושה עם הילדים שלי, כן.
אז זה בדיוק העניין. לא הצלחתי לעשות את זה בכוחות עצמי, אני זוכרת שטל למד, זה היה לפני 15 שנה, טל בן שחר למד, עם פנקס, וממש הדגים לנו, ואמרתי, אני לא רואה את עצמי יושבת עם שום פנקס, וכותבת שום 3 תודות ביום. אין, זה לא קורה, זה לא קורה. ואז אמרתי את זה לתמונות, ואז אמרתי, רגע, מה המוטיבציה הכי חזקה שלי, הילדים שלי? אז דרכם אני אעשה סבב הכרת תודה בכל ערב, וזה יאלץ אותי לעבוד עם הכלי הזה. ועל הדרך אני ארוויח גם את הבנפיט שיש לי ילדים שגדלים או מתפתחים במקום שהם רואים גם את מה שטוב ולא רק את מה שלא. גם את עוסקת בתחום, זה לא רע שהקריירה שלך היא חשובה, אני חושבת שזה גם אחלה מודלינג לילדים. אבל אם היומן שלך מספר עלייך שאת לא האימא שאת רוצה להיות במובן של השקעת זמן, יש כמה פתרונות בשביל זה.
יש המון פתרונות, אני גם חושבת שתיאת אם תבדקי כאילו תכלס מה אני עושה, אז תראי שאני עושה איתם הרבה דברים, אני נמצאת איתם המון זמן.
אבל עדיין יש לך פער.
אבל זה מה שאני מנסה להגיד, שאני חושבת שיש פער ברמת הכוונה, שזה הדבר הכואב, כי הרבה פעמים אנחנו נורים על כלים, תביא לי כלים, נכון? תגידי לי מה לעשות. תגידי, אז 1, 2, 3, 4, ואני יכולה לעשות את זה כמו טוקי, אני יודעת לבצע הוראות, אבל אני חושבת שאם הכוונה שלנו לא נמצאת, אם אנחנו לא באמת מבינים את זה, כאילו בחוויה הרגשית שלנו, אז זה עוד כלי, ומחר זה יהיה כלי אחר, ומחרתיים אני אשכח את זה, ו...
זאת תהיה עוד משימה לוגיסטית בהורות שלי, ולא עוד מימד העומק שדיברת עליו, כשסיפרנו על ההספד, על המקום הזה של להיות רגע.
כאילו, אני יכולה להגיד, הנה, אפרת אמרה לי, שבשביל להיות אמא טובה, אני צריכה להיות עם הילד שלי, לפחות פעם בשבוע, אחד על אחד.
את יודעת, אני לא אגיד לך שבשביל להיות אמא טובה, אני מניחה שאת אמא טובה, אני אגיד לך שבשביל להשיג את מה שרצית, בשביל להיות המרחב הבטוח, או כמו שנתת לזה דוגמה שאני בטוחה שהרבה מתחברים אליה, להיות הטלפון הראשון. כשהבן שלי התקבל ללהקה צבאית, אני הייתי הטלפון, זאת אומרת, אבא ואני, אסף ואני, היינו הטלפון הראשון, והיו עוד הרבה חברים שחיכו לתשובה הזו, הרבה אנשים שחיכו לתשובה הזו, והנה החלקתי גם את הגאווה שלי באביתר, כי זאת גם דרך לעודד, אבל זה תצטרכו לחזור לפרק 29. אם הוא יקשיב לפרק, אז הוא ידע שאני מאוד מאוד גאה בזה, ואני מאוד שמחה בשבילו. וכן, וזה היה סוג של מבחן עבורי להורות שלי, כי הוא בן 18 כבר, באמת הוא התקשר לספר לנו בצרכות שהוא מחכה לשמוע, אז להיות המרחב הבטוח זה באמת מימד שרגע צריך להכיר את הילד שלי על כל גווניו, על כל השונות שלו ממני, אבל גם לאפשר לו להכיר אותי, את העולם שלי. אני בטוחה שאם תשבי עם יונתן יותר מאשר לי, אבל אם... כשאני יושבת עם הילדים שלי וגורמת להם, או לא גורמת להם, אני משתפת אותם בעולם הפנימי שלי. כשאני עסוקה במדעי המוח, אז שנתיים אחר כך, אביתר יעשה עבודת גמר בכיתה י"ב, שכל כולה על המוח של מתבגרים. זאת אומרת, זה כן, זה לא רק, ושם מימד הכוונה הוא יותר, זה אחרת מלצאת עם ילד שלי לסרט או להצגה, או אפילו לג'ימבורי, או אפילו לגינת המשחקים. זה רגע להיות בדבר הזה ששואל, רגע, מה מעניין אותו עכשיו? איפה הוא נתקע? למה הוא נתקע דווקא שם? מה יש שם? את מה הוא מחבר למה? על מי הוא מסתכל? במה הוא מתעניין? זה מקום, אני מסכימה איתך, זה לא הכלי הטכני של להיות שעה עם הילד, אלא זו שעה, זה אגב, בגלל זה מרחב שמנוטרל מחינוך או משאלות. זה ממש שאלה שלי כמו תרגיל מיינדפולנס, פשוט על הילד שלי, כל שבוע. אז בגיל 5 אני אלמד עליו משהו, ובגיל 5 ו-3 חודשים אני אלמד משהו אחר, כי הוא גדל ב-3 חודשים. ואז דמייני שמגיל 5 ועד גיל 18, 13 שנה זה לא ייראה אותו דבר, כן? בתדירות של השעה הזו בשבוע, היא הולכת ופוחתת, כי יש להם דברים הרבה יותר מעניינים, והרבה יותר מעסיקים אותם מאשר הזמן עם ההורים, אבל תחשבי ש-13 שנה, בחוויה של הילד, הייתה לו שעה בשבוע, איתך תשאלי את אביתר ואלה שלי, שאביתר זה באמת 15 שנה, מגיל 3 שלו, בחוויה שלו היה לו כל שבוע חוג אימא, כן. ושאהבה אותם.
כן. אני מנסה עכשיו למה, כלומר, ההצעה הזאת של חוג אימא, היא, אני חושבת שהיא מצד אחד, תופסת, אני רואה את זה גם בתיאת, בעמוד אינסטגרם שלך, שהיא תופסת הרבה אנשים. אנשים אוהבים את הרעיון, רוצים לעשות אותו, ולצד זה מאוד קשה להם לעשות אותו. למרות שהוא פשוט, רעיון פשוט. כלומר, אין כאן...
הוא לא כל כך פשוט בעידן הזה, אפרופו העבודה שלי חשובה, ואז בתוך זה אני צריכה לשלב שעה בשבוע עם כל ילד, ואם אנחנו אמהות יחידניות, אז זה הופך את זה ליותר מורכב. אם אנחנו שני בני זוג ויש הרבה ילדים, אז זה יותר מורכב. ואם יש לנו, אנחנו שני בני זוג ויש לנו 3 ילדים אבל צמודים בגיל וצעירים, זה לא כזה פשוט. אם זה היה כזה פשוט, זה היה יותר נפוץ. רוב התשובות שאני מקבלת, או התגובות שאני מקבלת לחוג אמא באינסטגרם, זה שאני ממש רוצה, כמו שאמרת, אני ממש ממש רוצה, אני מבינה את הערך של זה, את הכוח של זה, ואני לא מצליחה להגיע. אגב, זה לא שונה מחברויות. זאת אומרת, גם עם החברות הכי טובות שלי אני רוצה, אנחנו יודעים שחלק, נכון? נורא חשוב להשאיר מערכות יחסים כחלק מחיים מאושרים. אנחנו מבינות את זה, זה לוגי, אבל אנחנו לא מצליחות למצוא לזה את הזמן ביומן שלנו. זאת אומרת, היומן לא מדבר את סדר העדיפויות הזה שמערכות היחסים שלי הם דבר חשוב שצריך להשקיע בו. מה זה דבר חשוב? איך יודעים אם מישהו חשוב לי בחיים? איך את יודעת שאת חשובה לאנשים?
שהם מתעניינים בי, שהם...
איך הם עושים את זה?
רוצים לבלות איתי זמן, שהם... מתעניינים. מפגינים אהבה כלפיי.
מבלים איתי זמן. הנה שלושת הכלים. עכשיו, אם אני רוצה שילד ירגיש נכון, אנחנו רוצים שהם ירגישו שאנחנו הכי אוהבים אותם בעולם. אז אנחנו מתעניינים בהם, אבל לפעמים אנחנו עושים את זה, כמו שאמרת קודם, כמו איזה צ'קליסט. צריך. צריך לשאול לך בבית הספר, או צריך לשאול מה עשיתם היום בגן. אז אין שם את מימד הכוונה. אנחנו לא מבלים איתם מספיק זמן, כי אין... אבל אנחנו כאילו מלא זמן איתם, כי מקלחות ערב זה גם זמן, אבל זה לא היה הזמן שהילד בוחר שנבלה איתו. ומה עוד אמרת? אמרת, מתעניין בי, ומפגין אהבה. שאת זה ילדים שלנו לפעמים מקבלים בתנאי. בתנאי שתתנהג כמו שרציתי, תקבל אהבה. בתנאי שתעשה את הפעולות בקצב שאני רוצה, תקבל אהבה. אבל בתחושה שלנו אנחנו מסתובבים שאנחנו הכי אוהבים אותם בעולם. זה היצורים שאנחנו הכי אוהבים אותם בעולם. אני לא בטוחה שהם תמיד מסתובבים ככה בעצמם.
כן, אבל אני חושבת שיש משהו בזה שכשילדים נולדים, אנחנו כבר יצורים בוגרים, מגובשים, עם מטרות, חיים, חברים, עבודה, קריירה, מסלול, נכון? ואז כאילו נכנס שם עוד משהו, ואף אחד לא מלמד אותנו איך לעשות את זה. נכון? פעם היינו חיים כזה בשבטים, והיינו לומדים את פעם, כן? לפני שהמבנה המסורתי של המשפחה התפרק. והיינו לומדים להיות הורים מההורים שלנו, מהסבא וסבתא שלנו, מהקהילה. והיום את כזה נזרקת לשם.
נכון.
ואת די מנסה, כאילו גם כשאת מסתכלת על השפה של אמא או אבא שחוזרים מזה שנולד ילד, את מנסה לחזור לחיים שלך. נכון? את כאילו חוזרת לעבודה.
זו מסעת נפש. אני רואה, נגיד, אני עוקבת אחרי המון המון נשים מאוד מעניינות באינסטגרם, והן אימהות בפעם הראשונה. ונניח הם עשו, עקבתי אחריהם לפני שהם נעשו אימהות, ואז הם הפכו להיות אימהות. וממש את רואה שמשאלת הלב שהן מצהירות, זה להשאיר את החיים בדיוק כמו שהם היו קודם, ולשלב את הילד ילדה בתוכם. ואני משחקת עם עצמי משחק כזה, מתי ההערה טיפול? שהחיים הם לא מה שהם היו קודם. לא בטוח שאת כבר צריך ללמוד איך לעשות את זה, אבל פשוט את רואה שגרות של נשים שהיו, הייתה שגרה לפני הלידה, בערך חודש, חודש וחצי אחרי שנולד הילד, גג חודשיים, פתאום היא מעלה איזה סטורי או איזה פוסט כזה של הערה כזאת שזה לא, זה לא החיים שהיו קודם.
כן. למה זה יותר קשה? כי הרי בעבודה שלך, אם את לא תעשי שום דבר, לא יקרה שום דבר, נכון? מיוחד אם את עצמאית. נכון? אז את אומרת, אם אני לא עכשיו אבוא ואביא רעיון ואקליט וידאו ואכתוב את הטקסט וזה, לא יהיה כלום. עם ילדים זה לא ככה. הם ממשיכים לגדול.
נכון.
הם ממשיכים ללכת לגן, הם ממשיכים ללכת לבית ספר, הכל כאילו, גם אם לא תעשי כלום, הילדים ימשיכו להיות.
השאלה היא איך.
נכון. אבל זה מה שאני חושבת שכל כך קשה בלעשות את הסוויץ' הזה אם אני לא אתחיל לעבוד בזה, כמו שאני עובדת במקומות אחרים שהם חשובים לי, אז אני לא אהיה האמא הזאת שאני רוצה להיות.
נכון, אבל אם את עובדת בזה, את צריכה לעבוד בזה מול המטרה שהצבת. המטרה שהצבת הייתה להיות עיניים טובות, דמות מיטיבה, ולהרגיש שהם, אני לא שופטת אותם ואני אוהבת אותם. איך היומן שלי מראה את זה? אז השעה בשבוע זה גם, זה תלוי מה יקרה שם בשעה הזו. האם אני הולכת אחרי ליה? פשוט הולכת ונתקעת איתה איפה שהיא נתקעת, עושה תרגיל מיינדפולנס על ליה. ואני רגע מתעניינת בדבר הזה, ולא, מה זה לשפוט אותו? לשפוט זה להגיד, נו, מה זה השטויות האלה? עכשיו היא נתקעת על אותו עלי, כבר עליו. ליה, תראי, הנה, יש פה עוד מתקע. זה לשפוט. במקום להיות שם בהתבוננות, וכשליה מרימה את העיניים, היא רואה אימא, שכבר 20 דקות מסתכלת איתה, בדיוק על העלי שהיא מסתכלת עליו. או הילד בן החמש שרוצה לעלות ולרדת 2,000 פעם מחומה, וכאילו, די, נו, בוא, יש 200 מתקנים אחרים, או אני רוצה להתקדם לגלידריה. אנחנו אמרנו שנלך לגלידריה. לא, הוא רוצה עכשיו להתעכב.
אני חושבת שהמקום שבו זה קשה זה שאנחנו נורא מוצפים, כלומר, בסוף אני, את יודעת, אני באה לילדים שלי ואני יכולה לבוא בכוונה הכי טובה, ואז הוא רוצה שאני אראה לו משהו, והיא צורחת, והיא צריך לטפל בזה, ובלי קשר אליהם צריך לעשות את הקניות ולסדר את הבית, וכל החדר הפוך, והעבוד, כאילו, בסוף זה מרגיש כאילו, אין לך מקום לבאמת לקחת שעה ולהיות כזה, בואי נסתכל על הלא.
כן, זה נשמע, כמו שאת מתארת את זה, שזה החיים, זה נשמע באמת מוזר. מה זאת אומרת? יש כל כך הרבה על הראש, אז עכשיו אני אפנה הכל ואת... אז זה הפוך, בגלל שהיא צורחת, והוא מבקש את התענייני במשהו, כי הם, לפעמים הילדים שלנו מקבלים מאיתנו רק את הפירורים. ואז כשהם מבקשים פירורים, הם לא יודעים מתי הארוחה הבאה תהיה, אז הם אוכלים עוד פירורים ועוד פירורים, אז היא תצרח יותר, והוא יבקש... תראי את מה שעשיתי, ואת אומרת, לא, על זה קראת לי, אתה לא רואה מה אני מתמודד, כאילו, תעזוב אותי. אבל כשיש להם את השעה, זה הפוך. היום אנחנו משקיעים זמן ואנרגיה כדי להפסיק את זאת שצורחת, ולהפסיק את זה שקורה לי כל שנייה. אמא, תראי מה ציירתי, אמא, תראי מה בניתי, אמא, תראי גם הגבוה טיפסתי. ואני אומרת, הפוך, קחו את הזמן ואת האנרגיה הזו, במצטבר, תשקיעו אותה בשעה אחת, ביום קבוע ובשעה קבועה. הביטחון שזה יוצר לילד שלא משנה מה, מישהו רואה אותו ונמצא ופינה לו את המשאב, את אומרת כל הזמן, נכון? זמן זה המשאב היקר ביותר שלנו.
אני אומרת את זה.
את אומרת את זה.
כן.
בהרבה הרצאות שהייתי, את אומרת את זה. לא רק על זמן. אז מישהו הקדיש לי את הזמן, שזה המשאב הכי יקר, שעה. עשיתי השבוע בסטורי, עשיתי תרגיל, אמרתי, אם... היו לוקחים את הילדים לפנימיה והיו מאפשרים לכם לפגוש אותם לחצי שעה בשבוע, לשעה בשבוע או לשעתיים בשבוע, או לחצי שעה בשבועיים, שעה בשבועיים או שעתיים בשבועיים, מה הייתם בוחרים? כמה שיותר זמן עם הילדים, כי הם רחוקים. כשהילד בצבא, כמה אנחנו רוצים, כאן אנחנו מוכנים לנסוע, נכון? לנבי סמואל, בשביל לראות אותו ולהביא לו. אז זה קורה עכשיו,
כן.
שעה בשבוע. זה מפחית את הילדה הצורחת ואת הילד. 70% בערך, 70% מהתנהגויות שאנחנו משקיעים להם זמן ואנרגיה, נפטרות בזה שאנחנו מקדישים להם זמן ואנרגיה, מכוון לחוג אימא. יום קבוע,
שעה קבועה. ומה אם הם לא רוצים? נגיד לי את התקופה שהיה לי יום קבוע עם הבן שלי, שעה קבועה, ובהרבה מקרים הוא אמר לי, אני רוצה ללכת לחבר.
מעניין, כי עוד לא בגיל
של חבר. אני לא רוצה ללכת לים, כאילו אני רוצה ללכת לים, אני לא רוצה ללכת לים. אני לא רוצה, כאילו בסוף הרגיש שזה כזה, את יודעת שאני באה עם, עם הסט לטיול כזה, והוא אומר בוא נלך הביתה.
למה את חושבת שזה קרה?
למה? כי הוא לא רואה בראש שלו מסורת מסודרת ודבר, הוא רואה כאילו מה בא לי כרגע, בא לי ללכת לחבר אחרי הגן.
אוקיי. ו?
וזהו.
ובפעמים שכן עשיתם את זה, זה היה כיף?
כן, אבל אני חושבת שלא הצלחנו לייצר טקס אמיתי. אני חושבת שנתנו לזה שם, התאגנו את זה יפה, אבל בסוף זה לא הרגיש כמו טקס.
אני אגיד לך מה, מה קורה ביום שהוא רוצה ללכת לחבר? מה הוא שומע?
מה, בימים אחרים שהוא רוצה
לא, אותך? לא, ביום הזה שיש בו את הזמן שקבעתם את הטקס.
לא, פשוט חבר שלו נדב מהגן, אמר לו רוצה לבוא אליי, והוא אמר כן,
נכון,
תדעת.
נכון, זה כאילו... יכול לקרות, כי הוא רק ילד בן
כן,
עוד לא
תדעת,
שש.
כן, לא, תדעת, הוא לא חושב על זה יותר מדי.
ושם אני צריכה להתעקש, בדיוק בגלל שזה התפקיד שלי כהורה.
אבל אז מה, אנחנו משוות את זה למערכת יחסים. חברה שלי, אני רוצה לפגש, אתה אומרת, רפרט, בואי נפגש, נלך ביחד להליכה על הים, ואת אומרת לי, וואלה, לא רוצה, אני רוצה ללכת לראות את הביתה ולראות סדרה.
אין בעיה, אז נלך הביתה, נראה סדרה, אבל אנחנו עכשיו ביחד, את ואני.
אבל לא בא לך כרגע להיות איתי, מאיזושהי סיבה.
כן, אבל...
בא לך להיות עם חברה אחרת.
זה... אוקיי, ומה קורה אחרי זה? זאת אומרת, אם זה כבר התקבע, אם חוג אימא כבר רץ,
אבל
נגיד...
אבל הוא לא רץ, אנחנו מדברות על ההשקה עכשיו.
אם זו ההשקה, כן. בשום פנים ואופן לא הייתי מבטרת על זה. כי זה, הוא רק ילד בן 6.5, בשונה מחברה, כי יש גבול להקבלה הזו, בשונה מחברה, הוא לא מבין את הערך, כמו שאמרת, הוא לא מבין את הערך של הדבר הזה להיותו בן 50. הוא לא מבין את זה. אני יודעת שעכשיו השעה הזו יוצרת את הקרבה שאני מבקשת, את המקום שאני מוכרת לו והוא מוכר לי, את האינטימיות, את זה שאני הופכת להיות מרחב בטוח, את זה שאני סקרנית באמת לדברים שלו. ברור, ילדים לא יודעת, ילד נרשם לחוג שהוא עף עליו, ואחרי 3 פעמים הוא לא רוצה ללכת לחוג. מה אנחנו עושים אז? מה אנחנו אומרים?
תלוי, לפעמים אומרים לו סבבה, אל תלך, ולפעמים אומרים לו תלך, כאילו תלוי בקונטקסט.
נכון, זה תלוי בקונטקסט, אבל בסופו של דבר, קודם כל זה גם בסדר שילד הולך ואז לא רוצה, אבל הרבה מאוד הורים כן נוטים להגיד, רגע, אבל זה חוג, משלמים עליו, אנחנו מגיעים, אתה רצית את זה.
בסדר, עכשיו אני כבר לא רוצה את זה.
נכון, וזה גם בסדר, אבל, אני לא, זה לא יכול להיות בסדר כשזה החוג עם ההורה, כי אני לא יכול לוותר על הקשר עם הילד שלי, וזה אחת מאבני הדרך המשמעותיות לבנות איתו את הקשר. זה מה שאני צריכה, זה התפקיד שלי להחזיק את זה. זה כמו שאני נותנת לילד שלי תרופה. הוא לא רואה את זה שהכאב גרון שלו יעבור לו, הוא לא רוצה לקחת את התרופה כי היא מראה לו. נכון, אז אני עושה את כל מה שצריך כדי שהילד ייקח תרופה. אז אותו דבר, ואין בעיה, נדב רוצה להזמין, זה גחמות של ילדים צעירים, זה בסדר גמור, זה ככה הם מורים להתנהג. נוציא רגע את היומן ונגיד לו, היומן הזה שמתכתב עם הילדים שלי, ואני אשאל אותו, אוי, תראה, ביום רביעי לא, אין לנו חוג אימא, ואני בחוג אימא עם ליה, אז זה יום שאתה יכול ללכת עם נדב, אתה רוצה לתאם רגע? זאת אומרת, אני כן אתן מענה לצורך הזה, אבל אני, כל עוד זה לא יתקבע, החשיבות מאוד מאוד גדולה לחזרתיות ולעקביות. אני לא מוותרת על זה.
ואם זה מתבגר או מתבגרת, את עכשיו באה אליהם בגיל 12.
זה אחרת, את הדירות.
אומרת להם, בוא ניפגש פעם בשבוע, אומרים לכם, נשמה שלי, את גוש פדיחות, מה כאילו...
את גוש פדיחות לפני שביססת את המסורת הזו, ואם את רק בתחילתה, אז קודם כל צריך, זה חייב להיות בתוך דיאלוג של, זה זמן כיף. דרך אגב, גם עם הילדים הצעירים, זה צריך להיות זמן כיף. מה יהיה לך כיף לעשות איתי? סבבה, לשבת לאכול סושי, אחלה, בואי נעשה את זה השבוע. מה תרצי שבוע הבא? אמא, לאן אפת? בואי תחכי שבועיים, זה לא יהיה כל שבוע. אחלה, אני לוקחת את הפעם בשבועיים, אבל על הפעם בשבועיים אני נלחמת. אני רוצה לספר לך, דוקטור ג'סטין קולסון, הוא גם מתעסק בפסיכולוגיה חיובית, הוא אבא לחמש בנות, הוא כתב כמה ספרים שקשורים בהפינס, אגב, זה נקרא, האתר שלו נקרא Happy Families. ואחד הספרים שהוא כתב, הספר האחרון, ספר מרתק על מחקר שהוא עשה עם 100 מתבגרות ו-100 אמהות שלהם, הוא נקרא Miss Connection. והוא יצא למחקר שבדק כל מיני מיתוסים גם על בנות מתבגרות, בעיקר בנות, יש לו 5 בנות, זאת הסיבה שעניינו אותו מתבגרות. והוא יצא למחקר שממש בדק כל מיני מיתוסים ודברים שהמדע יודע על גיל ההתבגרות, וכשהוא השיק את המחקר, הוא עשה כזה מין כזה כנס באולם, והוא שאל את המתבגרות, אם יכולתי להעביר מסר לאימא שלך, מה היית רוצה לומר לה? והוא ראה שהרבה מתבגרות מילאו בשאלון את התשובה, הייתי רוצה לשאול אותה אם היא אוהבת אותי.
וואי.
נכון. זה, קודם כל, אני קראתי את זה, לקח לי זמן להתקדם הלאה, כאילו לא רציתי לדעת את הסוף של הסרט. והוא שאל בתוך המחקר, הוא סיפר להם, במפגש הזה, המשיק של המחקר, הוא סיפר להם שזה מה שרוב המשתתפות במחקר כתבו, והוא שאל, את יכולת להסביר לי למה? מישהי אחת הרימה את היד והיא אמרה, אני לא בטוחה שאם היית מעמיד בפני אמא שלי את הבחירה בין מיליון דולר לביני, אני לא בטוחה שהייתה בוחרת בי.
וואו.
זאת ילדה בת 13-14? היא לא מסתובבת עם המשפט הזה דקה. היא מסתובבת עם התחושה הזו איזה זמן, אולי שנים.
וואו.
זאת אומרת, הפער בין, ואני חושבת שאחד המיתוסים הכי גדולים שהוא מנפט שם בספר הזה, Miss Connection, זו העובדה שאנחנו רק חושבים שהמתבגרים לא רוצים זמן איתנו, אבל הם ממש רוצים, ולפעמים הם רוצים לבדוק, ולהגיד לנו, אבל אין לי עניין לצאת איתך השבוע, והם רוצים לבדוק כמה תהיי נחושה. דווקא שם, הנחישות על חוג אימא, כמו נדב ויונתן, צריכה להיות הרבה יותר חזקה. אני לא מוותרת עלייך, אני לא מוותרת על הזמן. אז מה בא לך? בא לך הופעה של הזמר הזה והזה? את יודעת שאני מקשיבה עכשיו לזמר שקוראים לו פוסט מלון? קשה לי להקשיב, כי זה לא ממש הסגנון שלי, אבל זו הדרך שלי להכין את עצמי להופעה שאלה ביקשה ליום הולדת 16. זה ממש הדרך שלי, וכדי להיות חלק מהעולם שלה, אני מאזינה למוזיקה, אני שואלת אותה, למה יש לו כל כך הרבה קעקועים? למה הוא מדבר בכל כך הרבה שירים שלו על אלכוהול? אז מה את חושבת על אלכוהול? והחברות שלך כבר שותות ואת כבר התנסית בשתייה, זה מסקרן אותך, זה מעניין. נפתחה שיחה. באותה מידה יכולתי להגיד לה, אוי, נו, מה זה? תראי איך הוא נראה. לא, אני לא מתחברת לסוג מוזיקה הזו. איך המתבגרת שלי תרגיש שאני אוהבת אותה? איך הילד שלי ירגיש שאני אוהבת אותו אם לא מעניין אותי?
אבל זה אותנטי? זה באמת מעניין אותך?
מעניין אותי כי זה מעניין אותה. היא מעניינת אותי, וזה חלק מהעולם שלה.
כן. אני חושבת שזה גם בסדר, אבל לברור את תחום העניין שמעניינים את שנינו.
בוודאי.
כלומר, לא, לפני כמה זמן היה לי יום חופש עם הבן שלי, כלומר, עשינו ממש כזה, הנה, יום איכות, רק ששנינו, מתאגנו את זה.
זה נקרא אצלנו יום בריאות. כן. יום בריאות, שזה כמו יום מחלה, רק בלי הקטע של המחלה.
כן, היה חופש פורים, ואיכשהו לבת אחת היה גן ולשני לא, אז אמרנו, אוקיי, הנה, זה יום רק ששנינו. ושאלתי אותו מראש מה הוא רוצה לעשות, והיו שם כל מיני תוכניות שלנו, ואז היה שלב שהוא רצה שנרכיב ביחד לגו. אני לא אוהבת לגו, אוקיי? במיוחד אני לא אוהבת לגו באופן שבו הוא רוצה לעשות איתי לגו, שזה להפעיל אותי בכל מיני דרכים, להביא לו את החלקים, כאילו, אני לא נהנית מזה, אני באמת לא נהנית מזה. ואמרתי לו את זה. כאילו אמרתי לו, אני אשמח לעשות איתך משהו אחר. כאילו
שגם לי כיף.
כן, אמרתי לו, יש הרבה דברים שאנחנו אוהבים לעשות ביחד, אנחנו אוהבים לבשל ביחד, אנחנו אוהבים לחקור ארצות ביחד, אנחנו אוהבים לשחק בכדור ביחד, אנחנו אוהבים לשחק קלפים, כאילו יש לנו מיליון דברים, לא בא לי לשחק לגו.
סבבה לגמרי.
והוא אמר לי, מה, אבל אמא, למה, לגו זה כיף.
לך.
אז אמרתי לו, כן, לגו זה מאוד מאוד כיף לך, אני רואה גם את הדברים שאתה מפתח ככה. אני לא כל כך נהנית מזה, אז הוא כאילו היה לו מאוד קשה להבין את זה. ואמרתי לו, זה כמו שאני מאוד אוהבת לשיר, ואתה לא תמיד אוהב לשיר, הוא היה כזה, כן, אני ממש לא אוהב לשיר. אז
איזו שיחה מדהימה, אבל שבו אני מלמדת אותו על העולם שלי.
הוא עדיין התבאס עליי,
שהוא מותר לו להתבאס.
שלא שיחקתי איתו לגו.
מותר לו להתבאס.
כאילו זה לא היה כזה, אוקיי, אז בואו נמצא משהו שנעשה ביחד, והכל היה טוב.
מותר לו להתבאס, זה ממש להפגיש אותו עם החיים. אנחנו יודעות שרגשות מחייבים זה לא תקלה.
עכשיו, למה אני אומרת את זה? לא כי, כאילו, כי זה כזה מעניין הדוגמה הזאת ספציפית, אלא כי אני חושבת שלפעמים יש הרבה עצות שאנחנו מקבלים בתור הורים, שאנחנו לא מצליחים ליישם. ופעם דיברתי עם פסיכולוגית שאני מאוד מעריכה, שאמרה לי, אם מטופל שלך לא מצליח ליישם עצה שלך, אז העצה לא טובה.
לא טובה, נכון.
ואז יש את הדבר הזה שכאילו, כל כך הרבה אנשים אומרים, הנה, חוג אימא, נשמע לי טוב. אני רוצה לעשות את זה, לא מצליחה ליישם.
קודם כל, יש הרבה שמצליחים. כן. אז זה יכול להיות לא מצליח לחלק אחר. בסדר, יש דרכים אחרות.
לא, אני כאילו לא באה להכפיש את חוגים.
לא, מה פתאום? אני מבינה את התסכול הזה.
כאילו, איפה המקום שאני מקבלת הצעות חוגים, לא משנה, יכולת גם הצעה אחרת. ואני לא מצליחה לעשות את זה פעם אחר פעם, אחרי פעם, אחרי פעם. התוצאה היא אותה תוצאה.
כן, אבל
ובסוף אני מרגישה תפוקה.
אבל אם את מבינה אוי, לא, אני לא, זאת לפחות לא הכוונה של...
ברור שזה לא הכוונה של...
לא, אני יודעת, אבל אני מכירה את התחושה המתסכלת הזו, שאת אומרת, בסדר, על הנייר בתיאוריה, זה נשמע על הנעלן, זה ממש לא על הנעלן, פתחנו את הפרק מזה שזה לא דבר פשוט. זה לא פשוט בלוז שלנו, לדחוף גם את השעה הזאת, ועוד להיות בזן, כן? להיות במין כזה, ללנד, שאני הולכת אחרי הילדה שלי, ונתקעת אחרי עלי 40 דקות. ברור לי.
שם פחות אני מרגישה את האתגר, אבל איפה אני כן מאוד מרגישה את האתגר? בפרק שהקלטנו קודם וגנזנו, דיברתי איתך על זה שקשה לי עם ההתארגנות בבוקר, עם הילדים. ושם אני מרגישה שאני כבר שנתיים בתוך תהליך, שאת יודעת, לא כל יום אני חושבת על זה, אבל אני אראה לדבר הזה כבר מאז שהוא בן 3, היום הוא בן 5, איך נראה הבוקר? מה לא ניסיתי? מדבקות, שעוני חול, שירים לכל פעולה, ריקודים בבוקר, סדר פעולות, טבלה. באמת, היו שם כל כך הרבה ניסיונות. בסוף אני מסתכלת על התוצאה, ואני אומרת, אני לא מרוצה מהתוצאה. אז מה לא בסדר בי? מה אני לא מצליחה לעשות?
למה זו המסקנה מה לא בסדר בי?
או כאילו, אולי השאיפה היא לא בסדר. כאילו...
בדיוק, אולי אני צריכה לחשוב, נגיד, אני אתקח רגע לחוג אימא. אם אני מבינה מה המהות, ואני רוצה להיות מוכרת לו, והוא מוכר לי וקרובה אליו, יש הרבה דרכים לעשות את זה.
כן.
גם דרך מסרים שאני נותנת במהלך היום, גם דרך שאלות שאני מתעניינת, גם דרך אפילו ריטואלים יותר קצרים, יומיים, כמו ליה הלכה לישון, אז אני ויונתן יושבים לקוס, הייתי עושה את זה עם יביתר. אלא הולכת לישון, והזמן זהב שלי ושלך, אני על כוס קפה או תה, ואתה על כוס שוקו, וסתם משחקים דאבל, 10 דקות ביום. אולי את זה, אם אני מבינה מה המטרה, יש המון צורות ליישם אותה. חוג אימא היא רק אחת מהם. אותו דבר עם שגרת הבוקר, יכול להיות שהמטרה שאת מסמנת היא מטרה שלא מתאימה בתוך הכלים שמגדל ילדים עם פער של 3 שנים, כשאחת בת שנתיים ואחת בן 5.
כלומר, מה שמפריע לי, זה לא שהבוקר הוא כל כך נורא גם, כן? זה לא שאם תבואי לפה, תרגישי שהגעת לאיזה...
לא, פשוט לא... כמו אוטופיה.
זה לא רק שהוא לא אוטופיה, אני מרגישה שה... ואני חושבת שאולי זה התסכול של הרבה הורים, שהמאמץ לא מוביל...
נושא פרי.
לתוצאה שאת מנסה לייצר. כאילו, זה לא שאת לא אקטיבית, את אקטיבית, את מנסה דברים, ויכול להיות שהם גם עוברים בסדר, כן? זה לא שזה שדה קרב. אבל בסוף את לא משיגה את התוצאה שניסית להשיג. ואני אומרת, אוקיי, אולי הילד שלי פשוט איתי, אוקיי, בבוקר. לא נשים עליו איתי בכללי. איתי בבוקר, אני יכולה להבין את זה, גם לי קשה לקום. ויש לו המון רעיונות של דברים שהוא רוצה לעשות, והוא ממציא הרבה דברים, וכאילו, זה מה שהוא מביא. ואני כל הזמן מנסה למשוך אותו לכיוון של נשמה, יש לי גם דברים שאני צריכה לעשות, ובשבע וחצי אנחנו צריכים לצאת מהבית, כי אני כבר בשלוש וחצי יוצאת לאסוף אותם, ובדיוק כזה, אתה יודע, אתה נשאר לי שבע שעות לעבוד, ואני צריכה אותם, ואני רוצה אותם. אבל בסוף אני כל הזמן מנסה לקחת אותו למקום, שהוא לא הוא. כאילו הוא זה לקום, זה לראות את הדברים, זה להמציא את הברווז שמתחבר למד מטר, ולקרוא לזה בשמות שהוא המציא. אז איפה אני רואה אותו?
זה לא חזות הכל הדבר הזה שקורה בבוקר. כי בבוקר זה יכול לקרות בפחות, יש לזה פחות מרחב לקרות, מאשר למשל אחר הצהריים. ואז תגידי לה, ובחר הצהריים הוא רוצה ללכת לנדב מהגן. אז כן. מתי הוא ימציא? הוא בדיוק ימציא או בלילה לפני שצריך לישון. יש איזה משחק, איזה מתח כזה של מתי שאני כן יכולה, כמו היום כיף הזה שעשיתם, שביום הזה אין לחץ על הקום. אז יש ימים, אני חושבת שכשאנחנו נותנים לילד את מתי כן אפשר לעשות את זה, אז יותר קל לו להכיל על עצמו את מתי אי אפשר.
כן.
ואם okay. אחר הצהריים יהיה מלא נפח ויהיו בקרים, ביום שישי אין לך בעיה, או ביום שבת אין לך בעיה, נכון? שיקום מתי שהוא רוצה, בקצב שהוא רוצה, ויחבר איזה טישו לאיזה קבל של מה שהוא רוצה, וימציא איזה המצאה שהוא רוצה. ביום ראשון, שני, שלישי, רביעי, יותר מורכב.
כן. אז דיברנו על בעצם דרך אחת לייצר את החיבור הזה, שהוא דרך לתת זמן מוגדר, שחושבים עליו מראש, משקיעים בו, ואנחנו פרואקטיביים בעצם בזמן הזה. באיזו דרך אנחנו עוד יכולות להשתמש כדי לייצר את הקשר הטוב הזה?
אז יש שתי דוגמאות, הן נעות על רצף. כאילו, אחת מגדילה את הכל, נכון אמרת, חוגים לא תמיד, זה קל, לפעמים זה ממש לא פשוט. אז יש דוגמה אחרת שנקראת Love Bombing, של דוקטור אוליבר ג'יימס, הוא כתב ספר שנקרא פצצת אהבה. הוא לא, עדיין לא הוכיח אותו במחקר, דרך אגב, זה יכול להיות או נשמע יותר קיצוני מחוג אימא, או דווקא פתרון למי שאין לו זמן לחוג אימא. פצצת אהבה, הוא מגדיר אותה כאיפוס התרמוסטט הרגשי של ההורה ושל הילד, אז היא מאוד מאוד יכולה להתאים למקומות שההתנהגות של הילד ממש הפכה להיות פרועה או חסרת רסן, ואני כאילו מרגישה, לא משנה מה עשיתי, זה פחות מתאים לשגרת בוקר, אבל כן, נגיד, באופן גורף אני רואה שזה לא, משהו לא עובד שם עם הילד, יש לו איזה קושי או איזה מצוקה, אז ההצעה שלו, ובספר הוא סורק 20 case studies, זה ממש ממש מעניין, 20 מקרים של ילדים בגילים שונים, משפחות שונות, בתוך הבית, מחוץ לבית, בחול, כל מיני דרכים ליישם את פצצת אהבה, ואיך זה אחר כך ממש איפס את ההתנהגות של הילד, וגם הפחית מאוד את ההתנהגות של ההורה, שהרחיקה אותו מההורה שהוא רוצה להיות. והעיקרון מאוד מאוד פשוט, זה 24 עד 48 שעות של אחד אל אחד עם הילד, זאת אומרת רק אני והילד שלי, או בן הזוג שלי והילד שלי, והילד מכתיב מה קורה שם. כמובן בגבולות אי אפשר לעשות משהו לא חוקי, לא מוסרי, מסוכן, אבל 24 עד 48 שעות, זה יכול להיות בתוך הבית או מחוצה לו, הילד ממש מכתיב לאן הולכים, מתי עוצרים לאכול, ממש נותנים follow the child, נותנים לילד להוביל את הדבר הזה ל-24 עד 48 שעות, הוא ממליץ שזה יהיה מחוץ לבית, כי הבית מייצר המון מסיכים, אבל ברור שזה לא יכול להתקיים בתנאים מסוימים, והעיקרון הוא שהילד מכתיב הכל, כולל שעת קימה, שעת שינה, מתי אוכלים, כמו שאמרתי, מתי הולכים ולאן, לא מדברים שם חינוך, אלא רק נהנים, סופגים ומייצרים חוויות משותפות, והוא גם מזמין אותנו להביא משהו מוחשי כזיכרון מתוך היומיים האלה. אז נניח אם לקחתי אוהל לחוף הים, אז להביא צדפה, או משהו משם, או אם הלכתי לאיזה מקום עם עצים, לא משנה, להביא משהו, מזכרת, זאת יכולה להיות גם מזכרת שקנינו. אז זו פצצת אהבה, זה כאילו הקצה, אז אם אין זמן לחוגים, אפשר אחת לכמה זמן, נגיד, אחרי במקצועות שיש להם עומס בעונות מסוימות של השנה, ממליצה לעשות פצצת אהבה מיד אחרי, כי מה שקורה בדרך כלל זה שכשאני נמצאת פחות, פחות נותנת תשומת לב, יש יותר התנהגויות מפריעות. ובקצה השני, דווקא משהו שהוא פשוט, 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 אם תסכימי, אני גם אצרף את הדרך לעשות את זה ב-PDF בפרק הזה.
I do.
וזה, נכון, דיברנו על שירגישו אהובים.
כן.
אז הרבה פעמים אנחנו הולכים למקום באמת המעודד. הילד עשה משהו ואני אמרתי לו משהו. אבל יש אין סוף מסרים חיוביים שאפשר לתת לילד, כמו הזנה, כמו להשקות צמח, בלי קשר למה שהוא עשה. פרח לא עושה משהו בשביל שאני אשקה אותו, נכון? הוא פשוט צריך את ההשקיה. אז אני אתן דוגמה שלא קשורה לאיך שהילד יתנהג, בסדר? למשל, לראות את הילד סתם אפיזודה, בעודו מרכיב את הלגו הבלתי נסבל עליי, והרגע הכזבתי אותו בזה שאמרתי לו, אין לי עניין לשחק איתך לגו. לעבור לידו ולהגיד, תדע לך יונתן, שכל יום אני אומרת תודה לאלוהים, שאתה הבן שלי. וללכת. לא קשור לכלום. דמייני שהוא עושה, לא יודעת, סתם עומד, נושם, ואת אומרת לו, יונתן, אני ממש, תדע לך שהמון פעמים אני חושבת על זה, אני ממש גאה להיות אמא שלך. או להציע לו כמו, שהוא אומר רעיון עם כל רעיון, ובטח ליונתן עם רעיונות טובים. יש לך רעיונות ממש ממש מעולים. או אתה שווה את זה. או אתה ממש ממש עוזר לי. או אני ממש סקרנית לשמוע מה עשית עם אבא היום. או חשוב שתגיד גם את דעתך על שגרת הבוקר, לא רק שאבא ואני נגיד מה אנחנו חושבים, או בכלל. תודה. להגיד תודה לילד עכשיו, כתבתי 80 מסרים, דעתי רק דוגמאות, כן? בזכותך אני אדם טוב יותר, זה רלוונטי רק שזה אותנטי, כן? אלה לא מסרים שיכולים להיות תלושים. או, את אדם מאוד מאוד נחמד, או אני כל כך שמחה, יהודית, אני כל כך שמחה שאת בחיים שלי. מה זה עושה לך לשמוע משפט כזה?
כיף.
אז כזה, הזנה כזו. אני נותנת להורים שאצלי בתוכנית, אני נותנת להם את 80 המסרים האלה, ואני מזמינה אותם למרקר כל יום 3 מסרים שהם כבר אמרו, והמשימה היא לרוקן, כאילו למרקר את כל הרשימה, ואז להתחיל אותה מחדש. הרעיון הוא שאני לא אומרת את אותם מסרים כל הזמן, אני כל הזמן מגוונת. יש פה כל מיני דוגמאות, מנוסחות בלשון זכר ובלשון נקבה, 80 דוגמאות, ואם יש למאזינים שלך עוד רעיונות, הם מוזמנים לכתוב בתגובות מתחת לפרק, נגדיל את הרשימה הזו עד בלי די.
כן, אני חושבת שזה מקסים, ומרגש, כזה, בכלל לתכנן קמפיין כזה, כבר מעלה אהבה בגוף. ולצד זה אני חושבת על המקום הזה של כאילו לתכנן מראש, כלומר, אני באופן אישי נגיד, חושבת שאני אומרת לו הרבה דברים כאלה, וגם לה, באופן סתם, כאילו, כמה פעמים ביום, אני חושבת שאני כל יום אומרת להם איזה 10 פעמים שאני אוהבת אותם, אומרת על דברים מסוימים שהם כאילו מצחיקים, ושהם עשו, ועל הרעיונות שלו, ובאמת, אני באמת כזה רואה בהם דברים מאוד טובים. אבל, צריך לבוא אבל, נכון? אבל אני חושבת, האם, מה בסוף ילדים הרבה פעמים זוכרים? הם זוכרים את הקונקרטי, נכון? כלומר, אם אני עכשיו אמרתי לו, out of the blue, אני אוהבת אותך. ושנייה אחרי זה הוא בא והתחיל, לא יודעת, קבענו שהוא ישחק בנינטנדו חצי שעה, והוא לא מוכן לסגור אחרי חצי שעה. ואז יש לי ביקורת על זה. הביקורת שלי היא, אבל קבענו, אבל הבטחת, אני סומכת עליך, למה אתה לא עושה את זה? אני תוהה, בסוף, כאילו, מה נשאר איתך יותר? כלומר, האם...
למה האופציה היא שיש ביקורת? אפשר פשוט לסגור את הנינטנדו ולהכיל את התסכול שלו. מאוד.
מה זה לסגור? לקחת לו בכוח, כאילו.
למה לקחת בכוח? נינטנדו זה כזה ב...
הוא לא מוכן לסגור. הוא אומר, אנחנו נשחק חצי שעה, היה טיימר, הטיימר צלצל, לא מוכן לסגור.
כן.
יש לך על זה איזושהי ביקורת, או ש...
לא חייבת להיות לי ביקורת, צריכה להיות פעולה. עכשיו אנחנו סוגרים. הוא ימחה. דווקא לקבל אותו בתוך המחאה שלו, זה לאהוב אותו. בסוף הם זוכרים... דברים האלה שאנחנו עושים לטובתם, כמו המסך, כמו המזון הבריא שאנחנו רוצים, בסופו של דבר, בפרספקטיבה של זמן, ילד בן 5 לא מבין, הוא רק מרגיש שזאת אמא מנג'סת, אבל ילד בן 25, או אדם בן 25 כבר רואה בפרספקטיבה כמה דאגת לו, כדי שהוא לא יצלול לתוך הדבר הזה. לא יודעת לגבי חצי שעה גם, דרך אגב, הייתי שואלת אותו, אוקיי, אז בתוך דיאלוג.
לא, זה משהו שהסכמנו עליו מראש, אחרי שהיו דיאלוגים. אתה יודעת, זה נולד מתוך הדיאלוג.
כן, אבל זה עוצר אותו באמצע משחק, כי אני תוהה אם מישהו היה אומר לי באמצע פרק לעזוב הכל, כי עברה חצי שעה והתחייבתי לחצי שעה וזה. בדיוק עוד 5 דקות של סוף הפרק, אני תוהה איך הייתי מרגישה. זאת אומרת, יכול להיות שזה לפני רגע ביקורת, שזאת אופציה. רגע לפניה אולי יכולה לבוא שאלה. איזה שאלה יכולה לבוא?
אני יכולה לשאול אותו מה אתה צריך, נגיד.
מה אתה צריך ו?
ואז הוא יגיד,
אני צריך עוד זמן בנינטנדו.
להגיע לפטריה.
אוקיי, אני צריך להגיע, כמה זמן זה ייקח לך?
איפה הוא יודע כמה זמן זה ייקח? זה כמו שתגידי
לי. אל תחליטי. כמה זמן זה ייקח לך?
הוא יגיד, אני כבר מגיע לפטריה.
תגידי.
אני כבר מגיע לפטריה.
ואם זה ייקח עוד חצי שעה, ואתה כבר חצי שעה כמו שסיכמנו.
אז אני אסגור.
אבל זה מה שאמרת גם לפני חצי שעה.
נו, אבל אימא, אני עוד שנייה מגיע לפטריה.
אני מביא, זה אגב בפאוזה שהוא לחוץ בזמן השיחה איתי? זה בפאוזה פטריה?
יכול להיות ככה, יכול להיות ככה.
לא, צריך ש... אז יונתן, שים את זה שנייה בפאוז ובוא נדבר. אני לא יודעת כמה זמן ייקח לך לפטריה, ויכול שזה ייקח הרבה הרבה מעבר לזמן שבסדר לנו. זה כמו שאני לא אתן לך לאכול שוקולד כל היום, אז ככה גם לא נינטנדו כל היום. אין בעיה, חצי שעה אולי זה לא זמן מדויק, כי זה מה שהחלטנו. ואתה מגיע לפטריה, אתה לא יודע עוד כמה זמן. אז בוא נראה ביניים, מה עוד יכול להיות? דיאלוג. מה היית עושה עם חברה טובה?
בסדר, אבל חברה טובה שלי היא בן אדם בוגר. זה לא אותו דיאלוג.
זה לא אותו דיאלוג, אבל אלה אותם ערכים שצריכים להוביל את הדיאלוג הזה. כי בסוף את כן יכולה לכפות על הילד שלך, נכון? את תצטרכי בסוף. ילד ירוץ עם קורקינט לכביש.
כן.
מה תעשי?
אני אעצור אותו.
איך?
פיזית.
בכוח.
כן.
לפעמים, אם צריך, נכון?
כן, ולפעמים גם את תשאגי. עצרתי את הבת שלי מלרוץ לתוך קינג ג'ורג'.
נכון, ואת גם תשאגי, לא תצעקי, כמו שאמרת, תשאגי, עם 0 רגשות אשמה אחר כך, למה? כי הצלת אותו. ככה, זה המעמד של נינטנדו חצי שעה או 40 דקות? מה הלימיט של הנינטנדו מבחינתך?
מבחינתי, זה לא כל כך משנה אם זה חצי שעה או 40 דקות. אם הייתי יודעת ש... כאילו, אם הייתי יודעת שסיכמנו חצי שעה, אבל בפועל זה 40 דקות והכל נגמר סבבה, לא אכפת לי. אני לא כאילו בתכנאות של הדבר הזה. אבל זה שכאילו, הסיכום לא עומדים בו, ואז הוא הופך להיות עוד מסע ומתן ועוד מסע ומתן,
אוקיי,
זה מפריע.
אז את אומרת שבהספד ההוא, וככה נראה לי נסגור את זה, בהספד ההוא היית רוצה שהוא יגיד שאימא שלי לימדה אותי לעמוד במילה שלי?
כן.
יופי. איפה ביתר הזמן ביום הוא כן עומד במילה שלו?
בהרבה סיטואציות.
שם אני רוצה להגיד לו, תראה מה זה. אתה מתחייב ואתה גם עושה. זה ממש מאפשר לי לסמוך עליך. וכשאני מדגישה את זה, את המקומות שהוא הצליח לעמוד בהסכמים שהוא יצר, מדגישה איך ההתנהגות הזאת גם משפיעה עליי, תקשיב, יונתן, כי כשאתה אומר לי שאתה נכנסת להתקלח, ואתה באמת נכנסת להתקלח, אני יוצאת ואני... וואו. אז עכשיו כל מה שאתה... וזה ככה נבנה, ואז בגיל 18, שומר לך, אימא, אני לא שתיתי אלכוהול, אני סומכת עליך. או אני חוזר ב2, אני סומכת עליך. אבל יש לי בסיס איתן. זה מה שאני רואה לנגד עיניי, לא את האפיזודה עם הנינטנדו.
כן.
ואז, עזבי רגע את הנינטנדו, תחזקי את מה שטוב כשהוא כן עומד במילים, תתני לזה שם, לפני שאת נותנת לו את הנינטנדו, תספרי לו איך הוא יכול להתנהג, לא איך הוא מתנהג ב-20 פעמים שכבר הוא לא עמד במילה ולא עמד בחצי שעה. תגידי לו, יונתן, אני יודעת שהטיימר יצלצל, ואתה גם אם תהיה בדרך לפטריה, אתה תעזוב הכל, ואתה תעמוד במילה. כי ככה אתה מתחייב ואתה עומד בהתחייבויות שלך. דרך אגב, בגיל שלו כבר אני יכולה להכניס איך היית מרגיש אם אני הייתי מבטיחה לך משהו ולא הייתי מקיימת. אם הייתי מבטיחה לך יום כיף, והייתי אומרת לך, אוי, בעצם יש לי עבודה. זה ממש חשוב לעמוד במילה. זה ממש חשוב לעמוד בהסכמים שיצרנו. ועכשיו אני רוצה לסמוך עליך, כי עכשיו אם אני אסמוך עליך שאתה יושב פה חצי שעה 40 דקות, אז מחר אני אסמוך עליך בעוד דברים.
כן.
וזאת הדרך, לראות את הטוב. איפה שהוא קורה, להראות לילד לפני שהוא נכנס לסיטואציה, להיות הדמות המיטיבה הזה, להראות לו איך הוא יכול להתנהג, אני יודעת שאתה מסוגל להצליח לעשות את זה, ואז פתאום אנחנו רואים את הילד אומר, אני ממש רוצה להוכיח לה, שזה באמת, להוכיח לה זו מילה רעה, זה לא טוב, אני לא רוצה שהוא הוכיח לי, אני כן יודע, הנה, אם היא רואה שאני מסוגל לעמוד בזמנים, אני גם רוצה לראות שאני מסוגל לעמוד בזמנים, ואז המוטיבציה היא בכלל פנימית, ולא שעון חול, ולא טיימר מצפצף, אלא איזה מין משהו כזה, קריאה פנימית שאומרת לו, כן, אתה האדם הזה, אתה האדם הזה שעומד בהסכמים שלך, מול עצמך, מול אמא שלך, מול אבא שלך.
אמן. טוב, אז אנחנו דיברנו היום על המוטיבציה הבסיסית ביותר שלנו, להורים שאנחנו רוצים להיות, על איך אנחנו מדמיינים את עצמנו כשזה ממרחק, ואיך אנחנו מנסים רגע לקרב את הגרסה הזאת לחיים עצמם, עם כל הכלים והתשלומים והעבודות והדדליינים והעומסים והכמה ילדים, איך אנחנו מתקרבים לגרסה הזאת. הצענו להתחבר באמת למוטיבציה שמחברת אותנו לזה, ולפני שאנחנו מתחברים לכלים. ובתוך זה הצענו את חוג אימא כמסגרת, שיכולה לעזור לנו ליצוק את התוכן לתוך זה, שזה בעצם לקחת יום בשבוע, שעה, כל פעם אפשר גם יותר, על אין תופעות לוואי, מה שנקרא, ובעצם להיות בזמן איכות עם ילדים שלנו אחד על אחד. דיברנו גם על האתגרים שיש בזה, הצענו לתת אהבה באופן מודע, מה שנקרא להיות על זה.
מכוון, כן.
להיות על זה באופן מכוון, וגם אולי אפילו לבלות זמן אינטנסיבי של 48 שעות, למשל, עם הילדים שלנו. מה עוד הצענו?
ללכת רגע עם המחשבה שלא בטוח שהם מרגישים את האהבה שלנו כל יום, אז איך אנחנו יכולים להראות אותה, וגם לזכור את המצפן ההוא, שהתחלנו את הפרק ממנו, את המקום, מה הם יאמרו בהספד, ולהנחיח את האיכות הזו ביום יום שלנו, לוודא שהיום אנחנו רוצים שהם יאמרו שלו ארבעה דברים, איך היום לימדנו אותם, או יצרנו, נתנו בהם זיכרון בשביל שהם יזכרו אותו.
אני מאוד אוהבת את השאלה הזאת שאמרת עכשיו, כלומר, איך אני מעצבת את הזיכרון בעצם של מה שקורה פה? איך הדבר הזה הולך להיראות בפרספקטיבת הזמן?
כן.
ולצד זה, התחברתי מאוד למה שאמרת בהתחלה, שאנחנו גם עושים את הכי טוב שלנו, ושיש כאן משימה שהיא באמת מהמשימות המאתגרות של חיינו.
לגמרי. צריך גם את זה לקבל.
כן, זה לא קל להיות הורים. אבל גם מאוד משמעותי ומלא אהבה, ובאמת... אוהבים את היצורים האלה. איפה עוד אפשר למצוא אותך, ללמוד ממך?
אז הדרך הכי פשוטה, זמינה וגם חינמית היא באינסטגרם, שבאמת כמו שאמרת, הוא מלא מלא בערך וידע. אני פשוט מדברת על הדברים שמעניינים אותי, ואני פוגשת בקליניקה. הספר שלי הוא חוגג מהדורת 50,000.
וואו, איזה מספר.
אז הדפסנו, כן, הדפסנו מהדורה.
בלינג בלינג של מספר.
נכון, הדפסנו מהדורת בלינג, אפשר למצוא אותו רק בסטימצקי, ובאתר שלי.
מעולה. תודה רבה אפרת לקט שהיית כאן בפעם השנייה. תודה רבה לכן המאזינות ולכם המאזינים שהגעתם לחשוב טוב על האמא או האבא שאתם, על האמא או האבא שתהיו, על הילדים המתוקים ולפעמים פחות מתוקים שלנו. מקווה שזה נגע בכם. אני מחכה לפגוש אתכם בשלל המקומות הבאים. אני מזכירה לכם להצטרף לקבוצות הוואטסאפ השקטות, ששם גם מקבלים עדכונים על פרקים ואירועים וספר ועל כל הדברים. אז הנה ההזדמנויות הקרובות שלנו להיפגש פנים אל פנים. אז ב-23 במאי 2023 אנחנו ניפגש בבית ציוני אמריקה בתל אביב להרצאה ולתרגול של מיינדפולנס, ונשאל איך הנוכחות ברגע הזה היא המפתח לאושר. איך מנווטים בים המחשבות, מגיעים למקום של שקט, מתחילים לתרגל, ולמה שום דבר אחר לא באמת מחכה לנו במקום אחר. ואז ב-19 ביוני 2023 אנחנו נפגשים אונליין, אתם בספה שלכם, אני בבית שלי, לסדנה של כתיבה, כוחה של מילה, איך כתיבה יכולה לעזור לנו למצוא משמעות, השראה, לעשות שינוי, ולתת לעצמנו גם מין חיבוק פנימי כזה נחמד. אנחנו נתרגל יחד כל אחד מהבית שלו שלושה סוגים שונים של תרגלי כתיבה, ונגביר ביחד את הטוב, נבין את הפחות טוב, אז זה משמעותי. וב-23 ביוני 2023 אנחנו נפגשים שוב לסדנה בבית ציוני אמריקה בתל אביב, ושלוש שעות של שישי בבוקר על איך להתמודד עם מחשבות מעכבות ולייצר שקט נפשי. אנחנו נלמד לזהות את המחשבות השקופות, המהירות, שיודעות להרחיק אותנו ממה שבאמת חשוב לנו, לתקוע אותנו פעם אחר פעם. אז נשאל איך נותנים לעצמנו מענה שהוא מענה אחר ויותר בריא, יוצרים יותר חופש בתוך הראש שלנו וככה גם במציאות שאנחנו חיים, איך שוברים את המעגלים האכזריים שאנחנו הרבה פעמים נכנסים אליהם, אז זה הולך להיות מאוד מאוד פרקטי ותרגולי. ואחרון, ב-29 ביולי 2023, אנחנו ניפגש, שימו לב, במלון פרה ברמת הגולן. אל תגידו, לא ידעתי שאת בצפון. אז אנחנו ניפגש שם להרצאה, גם בנושא לא רציונלי ולא מקדם, איך להתמודד עם מחשבות מעכבות, הפעם הרצאה ולא סדנה. ואני מחכה לפגוש אתכם, כל הלינקים מצורפים גם לפרק בטקסט שמצורף לו. אז זהו, תמסרו לילדים שלכם חיבוק. יאללה ביי!